אנחנו ביום שישי בפרשת וירא בפרק ח פסוק י"ט. אנחנו נמצאים עכשיו באמצע הסיפור על מכת הרוב. מכת הרוב למדנו אתמול, זה כל מיני חיות רעות, נחשים ועקרבים שבאים בערבוביה, ואנחנו באמצע דברי ההתראה שמשה רבינו אומר לפרעה. פסוק י"ט: ושמתי פדות בין עמי ובין עמך, למחר יהיה האות הזה. ורש"י: ושמתי פדות שיבדיל בין עמי ובין עמך. זה מה שלמדנו גם אתמול, שהקדוש ברוך הוא אומר שהמכה הזאת תהיה באופן שיראו ברור את האפליה בין המצרים לבין היהודים. אתמול דיברנו על המיקום, שבארץ גושן תהיה אפליה ששם לא יהיה הרוב. עכשיו הוא מדגיש בפסוק י"ט שהפדות הזאת תהיה בולטת בין עמי ובין עמך, בינם המצרי לעם היהודי. פסוק חף: ויעש אדוני כן, ויבוא הרוב כבד בית הפרעה ובית עבדיו, ובכל ארץ מצרים תשחט הארץ מפני הרוב. הוא מסביר שתשחט הארץ זה לא לשון עתידית, כי כתוב מיד בפסוק הזה, איך התחלנו את הפסוק? ויעש השם כן. זאת אומרת שהפסוק מדבר לא על דבר עתידי, אלא על דבר שהווה, עכשיו מתרחש. אז מה הכוונה? בכל ארץ מצרים תשחט הארץ. אז רש"י לכן מתעכב, הוא אומר למרות שהמילה תשחט יכולה להיות לה משמעות של עתיד, אלא מה הכוונה תשחט הארץ? נשחטה הארץ. כמו שמביא מהאונקלוס, התחבלת ערה. התחבלת ערה זה התרגום של נשחטה הארץ, וזה לא במשמעות של עתיד, אלא זה במשמעות של הווה. פסוק כ"א: ויקרא פרעה אל משה ולאהרון ויאמר: לכו זבחו לאלוהיכם בארץ. כאן הוא כבר נכנע, אבל לא במאה אחוז, כי הבקשה הייתה שהוא ייתן להם רשות ללכת במדבר. ופה מה הוא אומר? זבחו לאלוהיכם בארץ, אומר רש"י, במקומכם, ולא תלכו במדבר. הוא כבר מסכים שיעשו את מה שהם מבקשים, אבל לא ללכת דרך שלושה ימים במדבר, אלא שזה יהיה כאן במקומכם, איפה שאתם יושבים, בארץ גושן. פסוק כ"ב: ויאמר משה: לא נכון לעשות כן, כי תועבת מצרים נזבח לאדוני אלוהינו, הן נזבח את תועבת מצרים לעיניהם ולא יסכלונו. אומר רש"י: תועבת מצרים, מה הכוונה? עירת מצרים, דהיינו האליל של מצרים, הוא קורא לזה פה תועבה. למה הוא קורא לזה תועבת מצרים? הרי זה למצרים, אם זה האליל שלהם, זה דבר חשוב ומכובד שלהם. למה הוא קורא להם פה במשמעות ובביטוי של אליל, של תועבה? אז קודם כל רש"י מביא הוכחה, כמו שהפסוק אומר, ולמלקום תועבת בני עמון. מדובר שם על האליל של בני עמון, והוא קורא לזה תועבת בני עמון. אומר, ואצל ישראל קורא אותו תועבה. זה שהוא קורא לזה תועבה, זה כשמדובר על היהודים, אצל בני ישראל זה נקרא תועבה. זה לא שזה תועבה אצל המצרים, אצלנו זה נחשב לתועבה. זה פירוש אחד למה קוראים לזה תועבה. בעוד יש לומר בלשון אחר, פירוש אחר אפשר להגיד, לא שהוא קורא לאליל תועבה, אלא הוא אומר תועבת מצרים, עצם הדבר הזה שאנחנו עכשיו נקריב קורבן בעשה, זה תועבה למצרים. זאת אומרת, דבר סנוי הוא למצרים, זביחה שאנו זובחים, שהרי עירתם אנו זובחים, ולא יסכלונו, בתמיה הם יזבחו אותנו. פסוק כ"ג: דרך שלושת ימים נלך במדבר, וזבחנו לאדוני אלוהינו כאשר יאמר אלינו. אתם לא מקבלים את ההצעה של פרעה שזה יהיה בארץ גושן, אלא הם אומרים אנחנו רוצים ללכת כמו שהקדוש ברוך הוא רוצה. ויאמר פרעה: אנוכי אשלח אתכם וזבחתם לאדוני אלוהיכם במדבר, רק הרחק לא תרחיקו ללכת, עתירו בעדי. אז הוא מוכן, אבל שזה יהיה באופן שיוכלו לחזור. ואז אומר עתירו, כבר למדנו שעתירו, עוד מעט גם מה שיחזור זה בפסוק חבב, זה לשון תפילה, תתפללו הרבה בשבילי. פסוק חפה: ויום המשה, הנה אנוכי יוצא מעמך, ועתרתי אל אדוני בשר הערוב מפרו, מעבדיו ומעמו מחר, רק על יוסף פרעה התל לבלתי שלח את העם לזבוח לאדוני. אני מוכן להתפלל, המכה תרד, אבל שהוא לא ימשיך התל. מה זה התל? אומר רש"י, כמו להתל. דיינו שהוא לא ימשיך לשקר, כמו שאונקלוס גם מתרגם התל זה לשקר. פסוק חווה, ויצא משה מעם פרעה ויעתר אל אדוני. אומר רש"י, ויעתר אל השם, נתאמץ בתפילה, בלל במאמץ רב. זאת אומרת שהתפילה שלו הייתה מה?
עד כדי כך הוא ריחם על פרעה.
זה היה הסדר, שפרעה לא היה שהוא מתחרט, והוא אומר אני מוכן לחזור בי, אז הוא הולך להתפלל שהמכה תלך. אומר רש"י, וכן אם בא לומר ויעתיר, היה יכול לומר, היה יכול להיות כתוב גם במקום ויעתר אל השם ויעתיר אל השם, ומשמע וירבה בתפילה. עכשיו כשהוא אומר בלשון ויפעל, משמע וירבה להתפלל. זאת אומרת, יש הבדל בין להרבות במילים של תפילה או להרבות בכוונה ובעומק התפילה. זה ההבדל בין ויעתיר או ויעתר. כאן כתוב ויעתר, זה נתאמץ בתפילה, זה לא ירבה במילים של תפילה, אלא הוא יתאמץ בכוונות ובעומק התפילה. פסוק חב זין, ויעס אדוני כדבר משה, ויסר ערוב מפרו, מעבדיו ומעמו, לא נשאר אחד. מרשי, ויסר ערוב, ולא מתו כמו שמתו הצפרדים. מכת צפרדים, אחרי שמשה התפלל, מתו, ולמדנו שנהיו מזה ערימות ערימות. פה לא כתוב שמתו, אלא ויסר ערוב, הקדוש ברוך הוא דאג שכל הבעלי חיים האלה ייעלמו מהמקום. שאם מתו, היה להם הנאה באורותם. כי אם הם היו מתים, הצפרדעים, והיו נשארים, אז אם הערוב היה נשאר והיו מתים, אז האורות של דובים ועריות ונחשים זה אורות שיש להם ערך. אז הם היו לפחות נהנים מהאורות שלהם.
שלא ייהנו.
אם הוא רצה שלא ייהנו מזה בכלל, אז הוא אומר פה עדיף שכל הבעלי חיים ילכו ולא יישאר להם מזה שום דבר. פסוק חפחת, ויחבט פרעה את ליבו גם בפעם הזאת ולא שילח את העם. נראה שגם בפעם הזאת, אף על פי שאמר אנוכי אשלח אתכם, לא קיים הבטחתו. זה רק היה פסוק חב דלת, הוא אמר אנוכי אשלח אתכם, אני מוכן כבר שתצאו, אבל הוא מיד הכביד את ליבו, וברגע שהמכה נעלמה, גם ההבטחה שלו נעלמה ביחד עם זה. אנחנו עוברים למכה הבאה, למכה דבר. היום אמר אדוני אל משה, בוא אל פרעה ודיברת אליו, כה אמר אדוני אלוהי העברים, שלח את עמי ויעבדוני, כי אם מען אתה לשלח ועודך מחזיק בם. אומר רש"י, מחזיק בם, מה הפירוש של המילה מחזיק בם? אוחז בם, לא מלשון שאתה חזק, אלא פה מחזיק זה מלשון אחיזה. כבר רש"י דיבר על זה, למדנו על זה כבר בפרשה קודמת, שמדובר על שמשה רבינו היה לו את הנס הזה שהקדוש ברוך הוא אמר לו עם המטה שיהפך לנחש. אז שם היה גם כן את הביטוי הזה שרש"י שם נתן לנו כלל, שאיפה שכתוב את המילה מחז, הנה ויחזק בו, כתוב ויאמר השם אל משה שלח ידך ואחוז בזנבו וישלח ידו ויחזק בו. שם רש"י נתן כלל בעריכות, שאיפה שכתוב את המילה ויחזק ולאחר מכן המילה הבאה זה באות ב', זה רש"י מביא דוגמאות, ויחזיקו בידו ויחזיק יד ממושב, איפה שאחרי המילה ויחזק כתוב במשהו, כן. זה לא מלשון חוזק, אלא מלשון אחיזה, לאחוז. דבר שכתוב על ויחזק, כמו למשל ויחזק לב פרעה, אם כתוב, אז זה לא נאחז, אלא שם זה חזק. כן. פה שכתוב גם מחזיק בם, כן. אז גם פה אומר רש"י אוחז בם, כמו והחזיקה בממושה. עכשיו, מה ההתראה למכה הבאה שאמורה להגיע? הנה יד אדוני אויה במקנך אשר בשדה, בסוסים, בחמורים, בגמלים, בבקר ובצון, דבר כבד מאוד. אומר רש"י, הנה יד השם הויה. מה זה המילה הויה? לשון הווה. כי כן יאמר בלשון נקבה, כשאתה מדבר על משהו בלשון נקבה, זה אומר לך, על שעבר, אתה אומר הייתה, ועל העתיד, אתה אומר תהיה, ועל העומד, אתה אומר אויה, כמו עושה, רוצה, רואה. אז פה, מה שכתוב כאן, אויה, מה הפירוש? שזה הווה. פסוק ד', ויפלא אדוני בין מקנה ישראל ובין מקנה מצרים, ולא ימות מכל לבני ישראל דבר. לכתחילה אנחנו רואים שהאמירה הייתה שרק אלה שנמצאים בשדה ימותו. זה היה הלשון. הנה יד השם הויה במקנך אשר בשדה. כל בעלי החיים שיהיו בחוץ, אז הם פשוט כולם ימותו.
מהדבר.
מהדבר. חוץ מאשר מקנה ישראל, לא ימות אחד.
מה זה דבר?
דבר זה המכה הזו שימותו. דבר כבד מאוד שמתים. כל הצון, הבקר, הסוסים, הגמלים, החמורים. ויפלא, אומר רש"י, ויבדיל. זה יהיה הבדלה, אפליה בין מקנה ישראל לבין מקנה מצרים. פסוקי, וישם אדוני מועד לאמור, מחר יעשה אדוני הדבר הזה בארץ. ויעשה אדוני את הדבר הזה ממוחרת, וימת כל מקנה מצרים. וממקנה בני ישראל לא מת אחד. וישלח פרו, והנה לא מת ממקנה ישראל עד אחד. ויכבד לב פרו ולא שילח את העם. למרות שהוא היה מודע לאפליה הברורה בין ישראל למצרים, זה לא השפיע עליו, הוא המשיך להכביד את ליבו. אז מגיע תור למכה שכין, למכה הבאה. היום אמר אדוני אל משה ואל אהרון, קחו לכם מלוך אופניכם פיח כבשן, וזרקו משה השמיימה לעיני פרו. יש כאן במכות סדר ותהליך, יש כל מיני דרכים איך למקם את המכות וההתקדמות שלהם, אבל אחד הדברים הבולטים, זה במכת דם ובמכת צפרדה, שתי המכות הראשונים, אנחנו רואים שפרו והחרטומים בכלל לא נכנעו, כי הם יכלו לעשות אותו דבר. גם בדם וגם בצפרדה כתוב שהם עשו אותו דבר, והראו למשה ואהרון שהנה אנחנו גם מחשפים, מצליחים להפוך מים לדם, מצליחים לקחת צפרדה ולוצאים ממנה צפרדים רבים. כשהגיע למכת קינים, פה כבר הם לא יכלו לעשות אותו דבר, אז הם אמרו אצבע אלוקים. פה אנחנו רואים שיש כאן איזה משהו אלוקי, אבל בכל אופן במכת קינים, אז מי שפעל את המכה ועורר אותה, זה כמו בשתי המכות הראשונות, זה פעולה של אהרון. הם ראו פעולה של בן אדם שמרים את המטה, והוא יוצר את הדבר, רק מה הם ראו שזה משהו מעל הכוחות שלהם, אמרו אצבע אלוקים. כשהתקדמנו למכה הבאה, לדבר ולשכין, סליחה, לערוב ולדבר, שתי המכות האלה זה דבר שהם רואים שאין שום התערבות אנושית, לא היה שום, לא כתוב שמשה רבנו צריך להרים יד או משהו, שום דבר. שתי המכות האלה זה ראו מלכתחילה שזה אין תערובת בכלל של אדם, זה לכתחילה בא כגזירה מלמעלה, והבינו החרטומים שזה לא משהו אנושי, משהו אלוקי. מכה הבאה שאנחנו עכשיו הולכים ללמוד שכין, פה הם לגמרי יצאו מן הכלים, ונראה שזו המכה הראשונה שכתוב שהם לא יכלו לעמוד, כבר פה הם לגמרי נפלו. נראה שפה היה שילוב מוזר, שמצד אחד יש כאן פעולה של בני אדם, ומצד שני התוצאה זה משהו אלוקי רוחני שבכלל לא מוגדר בשום גדרי טבע. כל כך הרבה ניסים, החיבור הזה בין משהו עליון ביותר ביחד עם מעשה בני אדם, זה דבר שלגמרי בלבל אותם. נראה עוד הפעם פסוק ח', ויאמר אדוני אל משה ואל אהרון, קחו לכם מלוך אופניכם פיח כבשן, וזרקו משה השמיים על עיני פרו. אומר רש"י, מלוך אופניכם ילוי נשבלז, דהיינו זה מידה כזו. פיח כבשן, מה זה פיח כבשן? דבר הניפח מן הגחלים עמומים הנשרפים בכבשן. גחלים אחרי שהם כבר עמומים, פירושו שהם כבר קבעו, אז יש מעליהם פיח, ואת הפיח הזה שמשה ואהרון ייקחו. ובלעז אולביש, אולביש זה גחלים שבאים מהגחלים האלה אחרי שהם עמומים, יש עליהם את הפיח. למה קוראים לפיח הזה בשם הזה פיח? אומרה שפיח לשון הפכה, כמו שאתה נופח על משהו, שהרוח מפיחן ומפריחן. כשהרוח תבוא לנשוב על הגחלים העוממות, אז כל הפיח פשוט יעוף, כי זה דבר שאין בו כמעט ממשות, זה משהו כליל לגמרי, כן, כמו אפר מאוד מאוד דק. עכשיו מה אמר הקדוש ברוך הוא? שמשה ואהרון ייקחו כל אחד מלוך אופניים של הפיח, ומי יזרוק את זה? משה. איך זורקים? אומר רש"י, וזרקו משה, וכל דבר הנזרק בכוח, כשאתה רוצה לזרוק משהו בכוח, אתה לא יכול לזרוק עם שתי ידיים, אתה רוצה להכניס תנופה, אינו נזרק אלא ביד אחת. ככה זורקים בכוח. כן? אז מה משה הכניס ביד אחת? מלוך אופניים של אהרון, פלוס מלוך אופניים שלו. את כל הכמות הזו שצריכים, שניהם כל אחד לקחת מלוך אופניים, כל זה נכנס כף יד אחד של משה, שזה כבר לעצמו דבר, איך זה נכנס אם היה צריך מלוך אופניים שזה ייכנס ביד אחד. ועכשיו משה רבינו זורק את הדבר הזה, ומה קורה כשהוא זורק את זה? אז רש"י אומר, הרי ניסים הרבה ניסים היה כאן. זאת אומרת, בנוסף לנס שהמכה עצמה היה לנס גדול שנראה בעזרת השם בפסוק הבא, מה הפך להיות מהפיח כבשן דברים ניסיים, בנוסף לזה מביא רש"י עוד שני ניסים שהיו בעצם הפעולה של משה ואהרון. אחד, שהחזיק קומצו של משה מלוך אופניים שלו ושל אהרון, זה עצמו נס גדול כשמשה מחזיק ביד אחת את הכמות הכפולה של ארבע ידיים. הדבר נוסף, שלח האבק על כל ארץ מצרים, הוא זורק את זה במקום אחד וזה הולך עכשיו להתפזר על כל מצרים, כי הרי השכין שהקדוש ברוך הוא מביא זה לא שהוא אומר עוד דקה הופך להיות שכין, יכול הקדוש ברוך הוא לעשות כמו שהוא הביא את הדבר, הביא את הערוב, יכול להביא שכין לכל אחד בלי פעולה. הוא אומר לא, השכין צריך לבוא כשכל אחד יקבל נקודה מהפיח הזה שמשה רבינו זרק. אז הוא זורק את זה איפה שהוא עומד, ועכשיו ארץ מצרים היא ארץ שהגודל שלה הוא קצת יותר מ-400 על 400, כן? וזה צריך להיות שכל ארץ מצרים תקבל את הפיח שמשה רבינו זורק. זה משהו שהוא כשלעצמו לא נתפס בטבע האנושי איך הדבר הזה יכול להיות, חוץ מזה שהפיח הזה זה לא דבר עם משקל שאתה זורק, אתה רק מרים את היד, הוא רואה אף לך במקום, הוא בכלל איפה... זה עצמו תהליכים שהם רואים, יש כאן התערבות של בן אדם ביחד עם ניסים שמעל הטבע בכלל. מה הופך להיות? מה זה שכין? מיד נראה בפסוק הבא. והיה לאבק על כל ארץ מצרים, והיה על האדם ועל הבהמה, לשכין פורח הבעבועות בכל ארץ מצרים. מה הכוונה? אומר רש"י, לשכין פורח הבעבועות כתרגומו. מה התרגום אומר? לשכין סגי הבעבועים. ושכין כזה שהוא מצמיח הבעבועות, זה כאלה פצעים שכל פצע מצמיח הבעבועות, שלפוחיות וכל מיני כאלה,
זה מחלה
כזה, שעל ידו צומחים בהם בועות. זאת אומרת, כמו שאדם מקבל קביעה, אז איך שהוא מקבל קביעה מיד באותו שנייה מתנפח לו באותו מקום ונהיה לו הבעבועות, נהיה לו בועות של של מוגלב מים כזו. אז עכשיו מאיפה בא הפיח הזה? הוא בא מכבשן, כן? למרות שבפועל הוא כבר החמימות שלו מזמן הלכה, כי אמרנו שזה גחלים עמומים, זאת אומרת שהם כבר קבעו, משה ואהרון מחזיקים את זה ביד, זה כבר לא שורף, כן? אבל ברגע שזה מגיע לאן שזה מגיע, זה מקבל פתאום את את החוזק, את התוקף, כאילו שהוא כרגע יצא מהכבשן, ואז זה הופך להיות לכל אחד צומחים בועות. שכין, מה פירוש המילה שכין? אומר ששכין לשון חמימות, ומילא זה הפירוש לשכין פורח הבועות, נהיה להם קביעה שמצמיחה להם בועות בידיים בכל הגוף. והרבה יש בלשון משנה, בלשון המשנה יש הרבה פעמים את הביטוי הזה של שכין בהטיות שונות שהפירוש שלהם זה חמימות. רש"י מביא דוגמה אחת שכתוב במסכת יומא, שנה שכונה, זה כתוב שם בתפילה של הכהן גדול שהוא נמצא ביום כיפור, אז הוא מתפלל שאם צריך להיות, אם חלילה נגזר שהשנה תהיה שנה שכונה, אז הוא מבקש שהשנה תהיה שנה גשומה וכו'. מה זה שנה שכונה? שנה שאין לה גשם, כל הזמן חם ואין רטיבות ואין מים, אז רואים שהמילה שכונה כמו שכין זה הכוונה חם. סוף י' ויקחו את פיח הכבשן ויעמדו לפני פרעה ויזרוק אותו משה השמיימה, ויהי שכין הבעבועות פורח באדם ובבהמה. אומר רש"י, באדם ובבהמה, ואם תאמר מאין היו להם הבהמות, ולא כבר נאמר וימת כל מקנה מצרים, ככה קראנו בפסוק ו' לפני זה במכת הדבר, שכל המקנה של המצרים מת, אז מאיפה פתאום יש להם עוד בהמות כדי שיקבלו את השכין? אלא לא נגזרה גזרה אלא על אותן שבשדות בלבד, כי הרי במפורש קראנו קודם שבפסוק ג' שהיה עזרה לדבר, כתוב שזה רק במקנך, שנאמר במקנך אשר בשדה. מכיוון שהיו כאלה מצרים שכבר היה להם ניסיון שדם, צפרדע, כינים, ערוב, ארבע מכות, משה אומר וזה נהיה. פתאום הם שומעים את ההכרזה על מכת הדבר שכל אלה שבשדה הולכים לקבל מכה, היו כאלה שפתאום נכנס להם קצת יראת שמיים. מצרים, גויים, שומעים שאומר להיות מכה לכל השדות, אומרים לא לוקחים צ'אנס, הכניסו הביתה את הבהמות. זאת אומרת שהם מאמינים שיש כאן כוח אלוקי. וירא דבר השם הניס את מקנהו אל הבתים, אז אותם בהמות שהניסו אותם לבתים הם אלו הבהמות שקיבלו אחר כך את מכת השכין. לכן שנויה במחילתה, ככה גם אומר המדרש אצל ויקח 600 רכב בחור, שנלמד אחר כך ביציאת מצרים, כתוב שפרעה לקח 600 רכבים מובחרים עם סוסים, אז גם שם שואלים מאיפה היה סוסים, הרי כולם מתו, אז אותם אלו שהם כביכול הם יראי שמיים, אבל כשצריך לרדוף אחרי יהודים הם נותנים את הסוסים שלהם שילכו לרדוף אחרי היהודים, אז זה יראי שמיים המצרים, אז מגיע להם גם לקבל פה את השכין וכל אלה מה שצריך להיות. פסוק י' א', ולא יכלו החרטומים לעמוד לפני משה מפני השכין, כי היה השכין בחרטומים ובכל מצרים. מה הכוונה פה? הכוונה היא לא רק כפשוטו שהם לא יכלו לעמוד לפני משה, כי כשהם עומדים מלאים בשלפוחיות ובבועות וכל הגוף, אז פשוט לא שייך לעמוד. כמובן הוא גם במובן הרוחני. לא יכלו לעמוד בפני מכה כזו, כמו שהקדמנו קודם, מכה כזו של שילוב משהו רוחני, משהו אנושי. זה כבר משהו שהם לא מכירים לגמרי, הם לא יכולים להתמודד מול כזה דבר. ולמרות זאת, פסוק י"ב אומר לנו, ויחזק אדוני את לב פרעה ולא שמע עליהם כאשר דיבר אדוני אל משה. כמו שכבר קראנו שבחמש מכות האחרונים כתוב במפורש שהחיזוק לב פרעה בא מאת השם, ולמרות שאולי בדרך הטבע היה לו מקום להיכנע כבר, אבל היה כאן פעולה אלוקית שליבו יישאר חזק והוא לא ייכנע. ואז מגיע כל, למה שהוא לא יקבל, מה יש לו איזה משהו מיוחד שהוא צדיק גדול. אחר כך פסוק י"ג עוברים לקראת המכה הבאה. פה אנחנו מגיעים עכשיו לקבוצה האחרונה. אנחנו יודעים בהגדה של פסח אנחנו אומרים את מה שרבי יהודה אומר, שהוא נותן סימנים על העשר מכות, הוא אומר דצח הדש באחיו, הוא מחלק את המכות לשלוש קבוצות. דצח זה דם צפרדע, כינים זה קבוצה אחת, יש להם שותפות לקבוצה הזו, כמו שאמרנו, זה המכות שאהרון נשא ולא משה. יש כמה דברים שמשתפים את שלושת הראשונות. עדש זה ערוב דבר שכין, זה הקבוצה השנייה. עכשיו מגיעים לקבוצה השלישית האחרונה, שיש לה את החבילה הזו של, שמתחיל עם באחיו ברד, הרבה חושך ומכת בכורות. זה הקבוצה של ארבעת המכות האחרונים, שלכן גם נראה שמשה רבנו בדברי העזרה לפרעה מרמז לו שעכשיו הוא הולך לקבל סדרה שהיא כבר תכניע אותו לגמרי.
אני לא אראה
ברור. פסוק י"ג. יאמר אדוני אל משה השכם בבוקר והתייצב לפני פרעה ואמרת אליו, כה אמר אדוני אלוהי העברים, שלח את עמי ויעבדוני, כי בפעם הזאת אני שולח את כל מגפותיי אליך ובעבדיך ובעמך, בעבור תדע כי אין כמוני בכל הארץ. אומר רש"י, את כל מגפותיי למדנו מכאן שמכת בכורות שקולה כנגד כל המכות. למרות שכרגע הולך להיות ההתראה לא על מכת בכורות אלא על מכת ברד, מה שייך כאן להגיד מכת בכורות? אז המפרשים דנים הרבה איך רש"י הכניס כאן את מכת בכורות, יש כל מיני אפשרויות איך להסביר את רש"י, אבל אחד ההסברים הפשוטים, כמו שהקדמנו כבר, שמכיוון שפה הולך להיות קבוצה של ארבע מכות שהסיום שלהם זה מכת בכורות, אז הוא נותן לו התראה כללית על הקבוצה האחרונה שבפעם הזאת הולך להיות עד מכת בכורות, והיא בעצם תכניע אותו לגמרי. פסוק ט"ו, כי אתה שלחתי את ידי ואח אותך ותמך בדבר ותיכחד מן הארץ. הוא אומר כך, אם הייתי רוצה, כי יש כאן הרי בפסוק, כל מה נראה את זה ברש"י, אבל נבין כבר עכשיו, יש עם הפסוק לכאורה לשון הווה ביחד עם לשון עבר, איך זה מסתדר יחד? הוא אומר, כי אתה, מה זה אתה? עכשיו, שלחתי עבר, מה זה השילוב הזה? אז הוא אומר לו, הרי לפני זה היה לך מכת דבר, ואם הייתי רוצה אני עכשיו יכול לחזור ולהמית אותך כמו שעשיתי את מכת הדבר ואין שום בעיה. ואולם בעבור זאת העמדתיך, בעבור הראותך את כוחי למען ספר שמי בכל הארץ. אומר רש"י, מסביר את שני הפסוקים הללו את הרצף, כי אתה שלחתי את ידי וגומר, כי אילו רציתי כשהייתה ידי במקנך שהקיתים בדבר שלחתיה והקיתי אותך ותמך עם הבהמות. מה היה בעיה להעמיד גם את הבהמות ביחד עם הבהמות על שתיים ובהמות על ארבע? ותיכחד מן הארץ, אבל בעבור זאת העמדתיך וגומר, כדי להראות את הניסים הבאים שאמורים.